רוצים שכל הארץ מתמודדים באירועת משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים והפקת עמותה כל נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה כנסו לאתר גיבבק תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, כל האמת וכל האמת, אז למה אתה לי בצורה?
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב, כאן בן שפט מאולפן 3 ברדיו סול. ברוכים השבים וברוכות הבאות לתוכניתי מסורת יהודית וזהויות ישראליות. היום יום רביעי, כ"א שבט תשפ"ה, 19 לפברואר 25. הערב נמשיך בסדרת בסדרה הנקראת הפלורליזם היהודי בישראל, ונשאל את פרופסור ברברה מייר, שהיא פרופסור למדעי הדתות באוניברסיטת תל אביב, שתי שאלות על השבת. השאלה הראשונה היא, השבת ומשמעותה לאדם החילוני בישראל, והשאלה השנייה היא, השבת ומשמעותה לאדם המערבי, דהיינו האדם שאינו יהודי. ולפני שנצא לדרך, נשמע את יצחק מאיר בשירו לך דודי. פרופסור ברברה מאייר, את איתנו?
אני איתכם.
שלום לך פרופסור מאייר, וברוכה הבאה לרדיו סול. מהסקר של פרופסור תמר הרמן משנת 2022 על כלל אוכלוסיית ישראל, אנו למדים שנטולי דת הם אך ורק בין 3-5%, חילונים 42%, מסורתיים 30%, ודתיים חרדים 20%. המדובר הוא גם על היהודים, גם על המוסלמים, גם על הנוצרים ושאר הדתות החיות איתנו במדינת ישראל. דהיינו, נושא שיחתנו הערב, פרופסור מאייר, נוגע לקרוב ל-3,600,000 איש החיים בישראל המבקשים ליהנות מהשבת כבני חורין ולא כעבדי האל. ולפני שנצא לדרך, אני מבקש שתספרי לנו בבקשה למאזינים על תחומי עיסוקך באקדמיה, ומה הביא אותך, פרופסור מאייר, להתבונן בין היתר בחשיבות השבת היהודית.
תודה רבה. השבת הרבה זמן עניינה אותי כבר כסטודנטית בירושלים, שכאשר אני בחוויה שלי ביום שישי הרגשתי שהשכינה מגיעה לירושלים. ועכשיו, היום, בפרספקטיבה שאני, כי עכשיו אני בתל אביב גרה ומלמדת באוניברסיטת תל אביב, הייתי שואלת, השכינה, כאשר היא נוחתת בירושלים, היא לא נוחתת רק על יהודים, לא נוחתת רק על יהודים שומרי מסורת, לא מדלגת על הלא יהודים. ועכשיו יש לי הרבה שאלות חדשות לגבי העניין של זמן, של הזמן הקדוש. אז במדעי הדתות, באוניברסיטה, אנחנו עוסקים בתפיסות קודש. מהי קדושה? האם הקדושה היא שמחברת בין כל הדתות? כך חשבו מקימי מדעי הדתות. חשבו שהקונספט, ההמשגה של קדושה, היא הדבר המשותף לכל הדתות. עכשיו, אבל אז לא חשבו על זמן כדבר הקדוש ביותר. זה, יש לנו את החשיבה הזאת מאברהם יהושע השל, הפילוסוף היהודי הגדול, שנתן לנו את השפה לחשוב על השבת כלב ליבה של היהדות, כך שהוא דיבר על השבת בתור קתדרלה בזמן. זאת אומרת, אם מטאפורה מהעולם הנוצרי, קתדרלה, הכנסייה המפוארת, לא בספייס, במקום, אלא בזמן, זאת היא השבת.
ולפני שניגע באברהם אשל, משהו מפריע לי. האם השכינה נוחתת רק בירושלים או בשאר המדינה, הארץ הקדושה?
נכון, זאת כמובן שנוחתת, רק קצת קשה להרגיש אותה. אבל כן, היא נוחתת.
ומה על צפת?
היא נוחתת גם כשמרגישים אותה. כן.
זאת אומרת, היא מורגשת בכל מקום בארץ הקדושה.
אני הייתי אומרת שכן, אבל היא נמצאת במישור של הזמן. אז תרשי לי עוד רגע לגלוש לפילוסופיה. זה לא פילוסופיה אבסטרקטית בלבד.
בבקשה.
השל אמר שאנחנו מתחרים במקום, אבל אנחנו חולקים את הזמן. we compete over space and we share time. עכשיו אפשר לקחת את זה לשאלה של השכינה. השאלה לגבי השכינה היא לא איפה היא לא, אלא איפה השכינה דווקא מחברת בין האנשים, כמו במשפט, כאשר שניים ושלושה ביחד, אז השכינה איתם. אז השכינה היא, מרגישים אותה ביחד של השבת. היא לא פוליטית מבחינה זאת, השכינה היא לא מגיעה לפי הגבולות של של המדינה.
ואולי תגדירי לנו מהי השכינה?
זה אני לא אעשה. השכינה היא לא אוהבת הגדרות. כמו השבת, גם השבת, למרות שאנחנו מגדירים אולי את השטח של של השבת. אבל מה שמעניין, דווקא בארץ, מה שמעניין לגבי השכינה ולגבי השבת, שנוצר מקום בין האנשים, והשכינה, השבת, מהווה את מפגש בעצם. תראו, את השכינה, גם את השכינה וגם את השבת, אני לא רוצה להגיד המציאו, כי זה לא יפה, במדעי הדתות אי אפשר להגיד אלה המציאו ואלה, אבל נגיד את זה בשפה יותר טקסטואלית, אז ההמשגה של השבת, או נגיד גם השבת, גם השכינה, הם הגיעו אלינו מהגלות.
דהיינו.
מבחינה טקסטואלית, זה הטקסטים, זאת אומרת, היהודים בגלות, הם הביאו את הנוכחות של השכינה, והם הביאו הם הביאו בשפה של הזמן את הקשר המתמשך שלהם עם האל. לא בארץ דווקא, אלא בגלות. עוד יותר חשוב שהשכינה, השכינה היא מסמלת שלא נשארת לב.
אז אולי אני אשאל אותך שאלה אחת או שתיים כדי שהמאזינים יבינו מהי השכינה. האם השכינה באה כדבר הקרוב ביותר לאל?
היא שפה שמבטאת נוכחות של האל. אולי אפשר להגיד נוכחות של האל, או נוכחות שהיא מורגשת על ידי עם ישראל בתור דאגה של האל.
ואולי השכינה מוזכרת במקרא כאשר הענן שכן על המשכן במסעו במדבר סיני.
נכון.
את תסכימי איתי לדבר הזה, פרופסור?
נכון, ואז ככה אתה מוסיף גם את הדרך בעצם.
את הדרך, ברור.
את הדרך, את הכיוון.
והיא זו ששמרה על בני ישראל במסעם במדבר סיני לכיוון ארץ כנען. אולי זו אותה שכינה שאמורה להגן על העם היהודי בדרכו.
כן, נכון.
אז יפה, אז נמשיך. בבקשה, מה אומר אברהם השל על כל הנושא הזה שנקרא שבת? איך הוא מקשר את השבת לא לאורתודוקסים שמקיימים את השבת כעבדי אדוני, כי הם כולם כנועים במשך אותם 24 שעות לעבודת האל, אלא איך היא מתחברת לחילונים שבינינו?
כן, השל כן חושב ש לפי השל הממד ההלכתי כן חשוב, אבל הייתי אומרת להבדיל בין דתיים לחילונים, זה לא אחד מההבדלים של סיפור הבריאה. נכון, אתה ההבדל בין חילונים לדתיים הוא הבדל הבדל עכשווי, ובדיוק במה שאמרת בהתחלה של מה שאמרת בהתחלה, יש לנו הרבה גוונים היום של שמירת מצוות, והכיתוב של חילוני ודתי לא בהכרח תופס את המציאות המגוונת. השל פחות עסק בזה, הממד ההלכתי כן רלוונטי עבורו. אני שואלת בעקבות השל, כאשר הוא מדגיש שהזמן הוא הדבר שאנחנו חולקים. אנחנו, אז אני שואלת שאלות כאלה, האם, כיצד אפשר להתחלק בזמן של השבת? דתיים וחילונים יכולים להתחלק בזמן הזה, יהודים ולא יהודים, האם, כיצד הם חולקים את הזמן הקודש? שאלות כאלה מעניינות אותי במיוחד.
זאת אומרת, השבת שייכת לקדושת הזמן.
נכון.
והיא בעצם, הקדושה הזאת חוזרת אחת לשבעה ימים.
נכון.
אז אשאל אותך שאלה, איך אנחנו מקרבים את אותנו שאינם מקיימים את תרי"ג מצוות לקדושת הזמן? מה אומר לנו השל שהחילונים בינינו לא הבינו? הוא למשל אומר שבשבת אנחנו מרגישים יותר את הנשמה היתרה, אנחנו מאזינים יותר לכל האל, אנו חווים יותר את העולם הבא. אולי תפרטי איתנו, פרופסור מאייר, למה הוא מתכוון, למה התכוון השל?
השל, כמו שאני קוראת אותו, הוא לא מלמד חילונים. אני הייתי עכשיו, אני רק מאלתרת כיצד אני מבינה את השל בתפיסה שלו. מה הוא היה אומר? אנחנו מכירים גם את אברהם יהושע השל, היה גם הוא היה לו גם מאוד חשוב לפעול כיהודי עבור אנשים ש עבור ל-Civil Rights Movement,
לזכויות אדם,
ללכת ביחד, כן, למען זכויות אדם ולמען קבוצות נטולות זכויות. אז זה היה לא חשוב, הוא לא היה מלמד חילונים. אני, אם אני מדמיינת אותו, אבל זה באמת, אני רק מאלתרת כאן, אז הייתי חושבת שעבורו המפגש במוצאי שבת, שכרגע במוצאי שבת זה הזמן שהולכים לכיכר החטופים במוצאי שבת, זה גם זה לא שמירת שבת, זה לא שמירת הלכתית, אבל גם כאשר במוצאי שבת באים אל האנשים שצריכים את התמיכה, הזמן הסולידריות הוא לפי השבת. במוצאי שבת באים לכיכר, באים אל האנשים, למשפחות שמבקשות את, 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 את התמיכה, והזמן מתארגן לפי שבת. אבל עבור השל, אני חושב, ככה אני מבינה אותו, הוא לא היה אומר שהעשייה הזאת פחות קדושה. שבת היא יום קודש, ובהפגנות מתפללים עם הרגליים, זה משהו, זה הביטוי שהוא השתמש אז, כשהוא הלך ביחד עם מרטין לותר קינג.
עם מרטין לותר קינג, נכון, באותה צעדה ידועה. אני חושב שהוא היה גם תומך בהפגנות, בהליכה במוצאי שבת, כי ראה בזה פיקוח נפש. או להציל את החטופים, שזה המצווה של פדיון צבויים. אבל אני רציתי רגע להגיע לדבר על אברהם השל מבחינת האזנה לנפש האדם הפנימית, האלוהית. הרי כולנו יודעים שנברנו בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותנו. ולכן יש לנו חלק מהנשמה, היא נשמה אלוהית. איך אנחנו מאזינים לנשמה האלוהית הזאת בשבת, אם אנחנו לא חיים אותה?
כן, אז את השאלה הזאת הייתי באמת מעבירה לאברהם יהושע השל עצמו. אני לא יכולה לענות על השאלה הזאת. אבל מבחינה, מה שאני כן הייתי אומרת, שאפשר אולי לסמוך על, על השבת עצמה. לשבת, תראו, לשבת יש הרבה כוח. לשבת היא בכל זאת, אם תרשה לי עוד פעם להשתמש במילה קונספט, אז השבת היא קונספט שבכל זאת כבש את כל העולם. זה דבר מאוד מאוד מעניין. אז זה כמובן גם היסטורית בזכות הנצרות, אבל זה לא רק הנוצרים עדים לשבת, זאת אומרת מכירים בשבת, שותפים לקצב, לריתמוס של השבוע ביוונית של הברית החדשה. אז המילה של של השבוע זה שבתון. מוסלמים שהזכרת, בערבית דווקא נשאר השם של השבת, יום הסבת. השבת היא, אני חושבת שהשל ממש מצא כאן מטאפורה נהדרת עם הקתדרלה בזמן. זאת אומרת, אם ניקח את זה עכשיו לשאלה שלך, אז לא צריכים כל כך לדאוג לשבת, את הקתדרלה הזאת ממש רואים מרחוק, והיא משדרת את הכבוד משלה. ותראה, אנשים מחוץ לארץ שמגיעים לירושלים, אבל גם מגיעים לארץ הקודש, הם מסוגלים לחוות את הדבר הזה. החוויה היא לא אותה חוויה, אבל שמירת השבת היא מגוונת.
אני מבין שאת אומרת מגוונת, יכולים גם ללכת לים, אנחנו יכולים גם ללכת למשחקי כדורגל, אנחנו יכולים גם לעשות טרקים, ואז איך אנחנו מתחברים עם האל באותם המעמדים? אני חשבתי שהתחברות לאל דורשת איזה פנימיות, לאו דווקא בבית הכנסת, תשב בבית ותיכנס לתוך עצמך ותתחבר אולי לנפש האלוהית שבך, ואז אתה מתקרב לאל. אבל איך דבר כזה יכול להיעשות בים יחד עם עוד מאות אלפי אנשים, או במשחק כדורגל, או מה את מבינה בזה, פרופסור מאיר? איך זה ניתן להיעשות
במשחק כדורגל? אני לא מבינה כלום. אז אנחנו צריכים לשאול את החבר שלנו המשותף, משה צימאמן, הוא יסביר לנו על, על, על זה. אני, אני לא מבינה במשחק כדורגל. וגם אני הייתי נזהרת גם לפרש כל, כל חוויה כחוויה, כחוויה רוחנית. בין להגביל את את שמירת השבת לשמירה מאוד אחת משמעית מסוימת, להגדיר כל חוויה של של כיף וחופש כחוויה של שבת, יש עוד הרבה באמצע.
האם אני אמור להתחבר לאל בשבת, היינו מרגע כניסת השבת, שזה 20 דקה לפני שקיעה, ועד 25 שעות לאחר מכן, האם האדם אמור היה להתחבר לאל, לקבל נפש אלוהית, להתכונן לקראת השבוע הבא מתוך נפשו הפנימית?
אני חושבת שהתיאור שלך מאוד 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 יפה. יכול להיות שיש גם אנשים שמתחברים לאל דרך געגועים, או שלא מאמינים ומרגישים בשבת יותר בחוסר. תראו, בשבת זה גם הזמן שאנשים שהם מתגעגעים למישהו מתגעגעים יותר. שבת היא גם הזמן כאשר מישהו חסר במשפחה ואיבדו מישהו, הם מרגישים את הכאב יותר חזק. זאת אומרת, אין אוטומטיזם של 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 של, של התלהבות דתית או רוח מרוממת אוטומטית בזמן השבת. השבת בטח מחזקת את התחושות. שבת היא גם יכולה לחזק את הבדידות, ולכן תראה, וכאן זה דווקא הצד המאוד מאוד יפה של ההלכה, כאשר ההלכה מעצבת חברה, והיא מעצבת אווירה. זה לא, אני לא חושבת שצריך להבין את זה בתור משהו מלאכותי או איזה כפייתיות מסוימת. אני יודעת מזוזנה השל, ביתו של אברהם יושע השל, כתבה במבוא לספר על השבת, שהם בשבת לא דיברו פוליטיקה, או בשבת הם החליטו לדבר על נושאים שונים. אני לא רואה בזה הדחקה של 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 דברים שליליים, אלא אני רואה את זה גם כחלק מההבדלה, להבדיל בין הימים של השבוע שבהם עוסקים בכל מה שצריכים לעסוק בו, או בשבת. וההלכה, גם כמו שההלכה מכירה את האדם מבחינה זאת, או ההלכה, אולי להגיד את זה אחרת, ההלכה עוזרת מבחינה זאת שלא יושבים שבעה. זאת אומרת, זה לא אומר שמי שבדיוק איבד מישהו לא עצוב פתאום, או לא מותר לו להרגיש מה שהוא מרגיש, מה שהיא מרגישה. אלא שיש כללים, יש מסורת של החיים בזמן הזה שמעצבים אווירה מסוימת. אני לא רואה בזה, אבל זה מאוד רחוק מכפייה, או גם מכפייתיות, או ממשהו משהו שמדלג על על הרגשות האינדיבידואליים של אנשים. אנשים מרגישים מה שהם מרגישים, אבל ההלכה עוזרת, ההלכה עוזרת להם גם להיות ביחד, להיפגש, לא להיות, לא להיות לבד, אבל זה לא אומר שכל מי ש, זה לא אומר שכל מי ש, שומר שבת, יש לו עם מי לשמור שבת, זה לא אומר שכל מי ש, מי שהיה רוצה להיות עם, 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 עם מישהו בשבת, לא, לא נמצא. תראה, אני צריכה, אני צריכה לחשוב על ה, על ה, על אגם, ה, ה, הבחורה המדהימה, האישה צעירה ש, ששמרה שבת גם ב, גם ב,
גם ב, גם בשבי.
במנהרה, בשבי. אני כל כך, אני כל כך מעריצה אותה, ועבורי, היא פשוט, היא כתבה פרק חדש בהיסטוריה של שמירת שבת, עבורי.
אז אני חייב לספר לך סיפור שקרה לי אישית בוויקנד האחרון. הייתי באיזשהו מקום בוויקנד האחרון, זו הייתה שבת חזנות, ואני כחובב חזנות השתתפתי במקום. והיה שם דבר תורה של רב שבא ואמר, לא טראמפ ולא ביבי, אף אחד לא מוציא את החטופים, אלא הקדוש ברוך הוא. ואני קמתי ושאלתי אותו, אם זה כך, הייתכן שהקדוש ברוך הוא מוציא את החטופים בשבת ומעורר חילול שבת? האם זה יכול להיות שהייתה חטופה אחת שנשארה עוד כמה ימים כי לא רצתה לחלל את השבת?
כן. תראה, אני עוסקת, אחד מהנושאים שאני עוסקת בהם הרבה, היא הגות יהודית ונוצרית בעקבות השואה. אז אמירות כאלה שהקדוש ברוך הוא שומר על החטופים ומציל אותם, קשה מאוד עם האמירות האלה. אנחנו לא כולם בחיים, אז צריך לחשוב איך לנסח את המשפטים כאלה באחריות. בהגות היהודית פוסט שואה, בעקבות השואה, יש הרבה מקום לאכזבה מהאל, ואני הייתי אומרת שעכשיו במצב הנוכחי יש לנו אכזבה, יש גם עדיין ציפייה, ובינתיים יש גם אכזבה וציפייה כלפי אנשים אחרים, וניתן להתמקד ניתן להתמקד בזה, מי יכול לעזור ומי אמור לעזור. אז
ולפני שנצא לאכזבה מיעל, אולי נצא לשיר של יצחק מאיר שנקרא צמאה לך נפשי. דהיינו, האדם אומר לאל, צמאה לך נפשי. אולי נשמע את השיר, ומשם נמשיך הלאה.
יפה. צמא לך נפשי,
פרופסור מאיר, את איתנו?
כן.
מותר לי לשאול אותך שאלה אישית? האם צמאה לך, האם נפשך צמאה לאל?
כמציל את את החטופים, בטוח, בטוח. חוץ מזה, אני מסתפקת בסימנים, שכינה, שבת, זמן קודש שחולקים. יש הרבה דרכים להרגיש נוכחות, אז כך הייתי אומרת. אני גם יכולה לשאול אותך משהו?
ברצון.
למי נכון להגיד שבת שלום? מה שאני אני אגיד למה אני שואלת את זה. חוויתי באוניברסיטה אמריקאית אחת ביום עיון של הסגל של מדעי היהדות. זאת אומרת, קבוצה עם יהודים וכמה לא יהודים ביחד, שפרופסור אחד התנגד שיגידו שבת שלום לכולם, כי הוא חשב שיש בזה, הוא חשב שזה לא political correct. כמו שאמריקאים יהודים מרגישים לא בנוח שאומרים להם Merry Christmas, אז הוא חשב שהנוצרים בטח לא ירגישו בנוח כאשר יגידו להם שבת שלום.
זה נאמר ביום שישי או שבת?
זה נאמר בשישי בצהריים, לקראת שבת. שהסתיימה הישיבה, או הסתיים היום עיון. מה דעתך?
בדרך כלל, אני מרבה להיות בחול, אני בדרך כלל אומר שבת שלום רק לאנשים המבינים מה אני מאחל להם. אם הוא לא מבין מה אני מאחל להם, אז זה ברכה לבטלה. אם הוא מבין מה אני אומר לו שבת שלום, ומה אומרת השבת, אז אני אומר את זה במלוא הלב. אבל אם עומד לפני אדם שלא מבין את זה, הוא עלול לחשוב שקיללתי אותו. אז לכן, אני לא אומר לו את זה מלכתחילה. הוא לא מבין מה אני אומר.
כן.
אבל אני מבקש רגע לחזור רגע לצמאה לך נפשי. באותה שבת חזנות שהייתי, אני הבנתי טוב את המושג הזה. אני בא מבית דתי, ביסודי דתי, בתיכון דתי, ואני יושב, פרופסור ברברה מאיר, על הגדר, רגל פה, רגל שם. רגל בצד המסורתי, רגל בצד הדתי. אבל באותה שבת חזנות הבנתי כמה צמאה נפשי להיות יותר קרוב לאל, והתרחקתי ממנו.
כן. והמנגינה מקרבת אותך?
החזנות מקרבת אותי קרבת נגיעה ממנו. אני מרגיש שהנפש האלוהית שלי נפרדת מהנפש הבהמית ועולה לשניות למעלה. אני מרגיש את זה. גרופי רועד. אבל אז... מה חוזר אז? חוזר מוצאי שבת. אז הרגל הפחות דתית שולטת. אז מה תאמרי, מה תאמרי לזה חוקרת הדתות ושבת?
אז אני הייתי אומרת, אז במוצאי שבת אפשר ללכת לכיכר ולתמוך באנשים.
לא, אנחנו מקווים שהכיכר הזאת תתפרק יום אחד.
נכון. נכון. אז אפשר, אני שותפה לתקווה הזאת, בתקווה שכולם יחזרו, ואז אפשר לתמוך באנשים אחרים במשפחה או לא במשפחה שצריכים עזרה, שגם מוצאי שבת זה הזמן ש אולי יישאר זמן של הסולידריות והדאגה לאנשים שצריכים עזרה. אני רק מציעה את זה בתור רעיון אחד, זה לא אמור להיות עכשיו איזו אמירה פילוסופית או תיאולוגית, אלא שהזמן של השבת הוא הזמן הקדוש, ובמסורת, בפרשנות היהודית, מדגישים מאוד את ההבדל בין קודש, בין ימי השבוע לזמן של השבת, אבל עדיין השבת משליחה על כל השבוע, ואת זה אני חושבת שאפשר אולי להרגיש במוצאי שבת.
הרי אנחנו יודעים שהשבת יושבת על ארבעה יסודות עולם, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים ובין יום השביעי לששת ימי המעשה. ואז שאלתי אלייך, איך זה מתחבר לשילוש הקדוש שהוא השבת, האל והאדם?
זאת שאלה קצת מסובכת, גם סיבכת אותנו עם המילה שילוש עוד הכנסת, אבל אם כבר, אם אז אשמתך, אם כבר הזכרת את השילוש, אז בשילוש, בפרשנות הנוצרית, רוח הקודש היא גם לפעמים מפרשים אותה כדומה לשכינה או לגלגול של של השכינה. בהבדל בין ישראל לעמים בקשר לשבת נוצר גם שם שילוש. יש את עם ישראל השומר שבת, יש את העמים, ויש את הנוצרים, שהם, אני הייתי קוראת להם עדים לזמן הקדוש של השבת, כי הם שותפים לטקסטים על השבת. הם בעצם יודעים על השבת, הם פיתחו מסורת אחרת, כן מסורת שבועית, אך לא מסורת של שמירת שבת, אבל הם שמרו שמרו את הידע של ידע של הזמן הקדוש המשמעותי, שהוא גם נשאר משמעותי עבורם, גם אם הם אינם גם אם הם אינם מציינים את השבת כיום הקדוש בשבוע.
דהיינו, השבת הנוצרית אינה מבוססת על קדושות, כי אם על סוציאלי ומקום במקום קדושה.
כן, תראה, אני לא משתמשת במושג השבת הנוצרית. אני בעניין הזה אני הולכת עם הפילוסוף הגרמני יהודי פרנץ רוזנצוויג, שהוא מדבר על השבת ועל יום ראשון בתור שני ימים שונים.
שונים.
אז בשפה הזאת, בשפה הזאת, אני הייתי אומרת שנוצרים, שנפגשים לתפילות ביום ראשון, עדיין יודעים שישנה קדושה מיוחדת בשבת. אני במיוחד, אני בזמן האחרון, אני למדתי את זה מסטודנטית נוצרית אורתודוקסית, כאשר בנצרות האורתודוקסית יש זיכרון מאוד חזק לייחוד של השבת. אפילו בליטורגיה הנוצרית אורתודוקסית יש מקום מיוחד לשבת, בנוסף ליום ראשון. העניין זה מאוד 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 מעניין. זה מתבסס, כמו שאני אמרתי, על התפיסה שהיום ראשון של הנוצרים הוא לא בא להחליף את היום הקדוש של השבת, אלא הוא יום התפילה של הנוצרים, ונוצרים יכולים להכיר בקודש המתמשך של השבת. הם יכולים להכיר בזה על סמך הכתבי קודש משלהם.
ואולי, פרופסור מאיר,
כן, אמרת לי, לא לדבר בסגנון אוניברסיטאי.
ואולי...
לא התגלשתי.
ואולי, הדת והשבת הם רק מלכדות את החברה, כמו שחשב פרופסור דורקהיים, יהודי בפריז, ואולי הם נותנות מענה לאדם לצרכיו הנפשיים בלבד, כמו שחשב פרויד, ואולי מביאות לאושר ולברכה ללא קשר לדעת, כמו שחשב רוברט מאנה. מה תאמרי על זה?
אני אומרת שהשבת מקדימה את הדת. השבת מקדימה את הגבולות של הדתות שאנחנו מכירים היום. השבת ואולי השבת יכולה גם השבת יכולה גם ללמד, השבת היא יכולה ללמד קבוצות שונות דברים שונים. השבת יכולה למשל ללמד נוצרים להכיר בהבדלים ולהכיר באחרות של היהדות. כאחרות שהיא לא לא נגדם. זאת אומרת, נוצרים לא צריכים לשמור שבת, הם לא צריכים גם לא להחליף את השבת עם היום ראשון. נוצרים יכולים להכיר בקודש של האחר. וכאן אני הייתי שמחה להכניס קונספט של קריסטה סטנדל, שלימד בהרווארד, והוא היה בישופ שוודי, והוא היה מגיע למכון הרטמן בירושלים, והוא פיתח קונספט, קונספט בלתי רגיל וגם לא כל כך רגיל לפרופסור, קונספט של holy envy, קנאה קדושה. ואני חושבת שהשבת היא באמת, גם זה במקביל לקתדרלה, הקתדרלה שהיא אסתטית, וכל העולם הלא נוצרי יכול לראות את הבניין המפואר הזה. השבת היא מסורת מדהימה, היא מציאות, לא רק מסורת, היא מציאות מאוד מאוד מיוחדת, ולא יהודים יכולים לתרגל את הקנאת קודש כלפי השבת.
הפעם לימדת אותי מילה חדשה, מושג חדש, קנאת קודש. אנחנו נדבר על זה בנפרד. אבל שאלה אחת לפני האחרונה, למה התכוון השל באומרו תכלית האדם תבונה מוסרית? מה הוא התכוון פה?
תבונה מוסרית, כן, זה מאוד שילוב מאוד 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 יפה של של, של מילים. אני לא הכרתי את השל, השל אישית, אבל מה שכמו שאני מבינה אותו, אני מבינה אותו כאן בדומה להוגים גדולים אחרים כמו לוינס, המוסר והתבונה הם הולכים ביחד, הולכים ביחד, והעולם העולם המערבי הרבה וגם המסורת המחשבתית הנוצרית נוטים להבדיל בין אתיקה לדוגמטיקה, הם נוטים להבדיל בין מוסר לאמת.
ומותר אולי, ומותר.
וכאן הם מדגישים את השילוב.
ולפני סיום, כי הזמן רץ נגדנו ויש לי עוד כל כך הרבה מה לשוחח איתך, אולי אני יכול להציע משהו אחר, למה הוא התכוון, אבל אני לא מנסה לומר שזה הוא התכוון. אולי יש לי להתכוון באומרו, תכלית האדם תבונה מוסרית, תהיה מוסרי, ואולי לא, ואז אתה בעצם יותר דתי מדתי.
כן.
טוב. ולפני סיום, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו הערב, וזה באמת בקצר, כי השעון מאוד נגדנו. מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו?
אולי שלחשוב על היופי של של המנהג המנהג של ארוחת שבת, שהוא מנהג שקושר בין חילונים לדתיים, בין יהודים ללא יהודים. אנחנו דווקא בארץ אנחנו מזמינים, בירושלים זה מאוד נהוג שאנשים גם במיוחד שומרי מסורת ושומרי הלכה מזמינים לא יהודים, סטודנטים, מתנדבים, אנשים שמגיעים לירושלים, מזמינים אותם לארוחת שבת, דבר מאוד מאוד יפה, שבחוץ לארץ זה לא כל כך, זה קורה, אבל זה לא כל כך נהוג דווקא לא יהודים להזמין בערב שבת, אז זה מאוד, זה מאוד מיוחד. ואם תגידו למטפלת הקתולית שמשתתפת בארוחה משפחתית, אם אומרים לה שבת שלום, אז באמת הברכה היא מאוד מאוד במקום. היא גם בתור נוצריה יכולה להכיר בזמן המיוחד הזה ולקחת חלק, וכך השבת היא לא רק מבדילה בין אנשים, אלא גם מגשרת בין אנשים שמתייחסים אליה בדרכים שונות.
תודה רבה לפרופסור מאייר על שיחתנו המרתקת. אנחנו כבר מזמינים אותך לפעם הבאה לכשנתאם קודם. תודה רבה לך. מאזינות ומאזינים, הערב שוחחנו בפעם החמישית בנושא הפלורליזם והיהודי בישראל. מדוע אני מביא את הנושא שוב ושוב לדיון? אני משתדל לאחד בין הזהויות היהודיות והישראליות עד כמה שניתן, הן מבחינת חופש והן מבחינת מעשה. ולפני שנסיים את השידור, נשמע ערב את השיר ידיד נפש. תודה לאבנר טכנאי השידור ולשוקי מפיקו. ערב טוב מבן שפט, תחקיר עורך ומגיש. שלום שלום ויש שלום.
כמו